קראנו השבת את פרשת חיי שרה, פרשת קבורת שרה בקריית ארבע במערת המכפלה. השלה על הפרשה מביא את דברי הזוהר שאברהם אבינו הכיר את מעלת המערה עוד מקודם, מזמן קודם. הוא נכנס למערה והוא ראה שאדם וחווה תמונים שם, וראה את דמותו של אדם, וראה ששם יש פתח לגן עדן. והזוהר אומר שמי שרואה את דמותו של אדם הראשון, הוא לא ניצל ממוות, הוא מיד מת. אברהם לא מת, וראה אור מאיר במערה ונר דולק, ונתאווה שיהיה שם מקומו במערה. זאת אומרת, המערה הזאת, מערה בעלת מעלה מיוחדת במינה, המקום הזה מקום מיוחד, פתחו של גן עדן במובן מסוים. הוא מוסיף עוד שבזוהר, מדברי הזוהר, כאשר בא אברהם לקבור את שרה, קמו אדם וחווה והתנגדו. אמרו, בין כה וכה אנחנו מתביישים ממה שעשינו, שבגללנו נגזרה מיטה על כל העולם כולו. עכשיו שאתם תבואו להיקבר כאן, ומעשיכם הטובים יעמדו מול מעשינו, הבושה תהיה כפולה ומכופלת. ולא רצו שאברהם יקבור את שרה במערה. ואברהם אמר לאדם הראשון, שהוא ילמד עליו זכות לפני הקדוש ברוך הוא, והאדם הראשון נתרצה וחזר למקומו. וחווה עוד לא נתרצתה. ואז גם אברהם אבינו אמר לחווה שאנחנו, אני אלמד עליך זכות לפני הקדוש ברוך הוא, והיא גם כן נתרצה ונכנסה למקומה. זה שכתוב, אומר הזוהר, שכתוב, ואחר כך קבר אברהם את שרה אשתו, את לרבות את חווה. כלומר, ראשית כל המילה ואחר כך, אחרי כן, מה צריך היה לכתוב את המילה הזאת אחרי כן? אמנם בפסוקים זה משמע אחרי שבא הקניין הזה שאברהם קנה את המערה, אבל לא היה צריך לכתוב את המילה הזאת, אלא זה בא לומר שהיה כאן איזה עיכוב, שאברהם היה צריך לפתור את העיכוב הזה, ואחר כך הוא יכול היה לקבור. אחר כך הראשון, אחר כך זה בא לומר לנו שאדם הראשון עיכב. ואחר כך, וההמשך, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, את מה לרבות גם את חווה. זה שאמר, שנאמר, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם. מה זה תולדות השמיים והארץ? אלו אדם וחווה, הם התולדות. והם התקיימו בשביל אברהם, בעיברם, אברהם. וזה שכתוב, היקום השדה והמערה אשר בו, כעת הייתה תקומה, לשדה, למערה, ובעצם לאדם וחווה שתמונים בו, במקומם העליון. אלה דברי הזוהר. ממשיך הזוהר, ממשיך השלה, ואומר שיצחק הוא המשך של אברהם. אברהם הוליד את יצחק, אומרים חז"ל, שיצחק היה בדמותו של אברהם. שהיו רואים את יצחק, היו חושבים שזה אברהם אבינו, לא ידעו להבחין. כלומר, יש כאן איזושהי המשכיות. ורבקה היא המשך של שרה. ויביאה האוהלה, שרה אמו. הוא הכניס אותה לאוהל, והנה היא שרה. רבקה היא כמו שרה. אותו דבר, המשך. וכן יעקב ולאה ורחל, הם המשך של יצחק ורבקה. הווה אומר שבמערה שנקראת מערת המכפלה, שהוכפלו בה זוגות, יש קשר. אברהם, יצחק ויעקב הם מתקנים את חטאו של אברהם אבי, של האדם הראשון, ובזה יש איזו שלמות מסוימת. אדם וחווה, הזוגיות האלה הם בעצם יסודות כל העולם. אדם וחווה, ואחר כך האבות, האבות והאימהות. בשם שמואל מביא עוד דברים מהזוהר פה בפרשה, והוא שואל, והוא מביא דברי הזוהר ששואל, מה ישנה אחה שרה דכתיב מיטתה בורייתא מכל נשי דאלמה? מדוע, מה זכתה שרה שכתובה מיטתה יותר מכל נשות העולם, בצורה מפורטת כל כך, כמה היו שני חייה, כן. דלא כתיב אחי מיטתון באורייתא. אומר הזוהר, באה שרה, והיא ירדה למצרים, ולא נכשלה, ולא נפלה. זה שכתוב, והיה על אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו. בשביל כך, זכתה שרה לחיים עליונים, לה ולבעלה ולבנים הבאים אחריה. וזה מה שנאמר, והיו חיי שרה שהיא זכתה בכל. ולא כתוב דבר כזה, לא בשאר נשים ולא בחווה, והיו חיי חווה, לא כתוב. מסביר השם משמואל את דברי הזוהר. הוא אומר, הזוהר מחפש מה הייתה זכותה של שרה, שהיא זכתה זכות מיוחדת במינה שעליה כתוב במפורט בתורה, על מיטתה ועל קבורתה ועל השתדלות בקבורתה ועל מחייה בדיוק, מפני שהיא ירדה למצרים ולא נכשלה. הוא מסביר השם משמואל שכשאדם עומד בניסיון, והניסיון קשה, והוא מתגבר עליו, והוא דוחה את הפיתויים ואת את כל הקושי הזה, ומתגבר עליו, אז בעצם הוא מתמלא בקדושה. לא רק שהוא מסתלק מהשלילה שלא נפל בה, אלא התגברות על שלילה היא בעצם בונה כוחות חיוביים, היא מרוממת לקדושה העליונה. וזה בעצם מה שהזוהר אומר, שזה ששרה התמודדה וכאילו היא תקשה ונגרם שהיא ניצלה, אז זה רומם אותה למדרגות קדושות, עליונות, מיוחדות במינם. לפי זה, הוא עומד להסביר, עוד מביא דברי הזוהר, כתוב שאברהם, אחר כך בהמשך, כתוב בפרשה, ואברהם זקן בא בימים. והזוהר מסביר שאברהם התקדם במעלות הקודש בהדרגה. הלך מיום ליום, עלה עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. כל הזמן הלך ועלה. זה מה שהתורה אומרת, ואברהם זקן בא בימים. לא התקרב אברהם ביום אחד או בזמן אחד, אלא מעשיו קרבו אותו בכל יום מדרגה לדרגה, עד שהוא עלה בדרגותיו. זה מה שכתוב, ואברהם זקן, וכדי נבא בימים, זה ימים אילאים, זאת אומרת, הימים היו שלמים. אומר הזוהר, זכאים אלו בעלי תשובה, שבשעה אחת, ברגע אחד, הם מתקרבים לקדוש ברוך הוא. מה שלא היה כאן, מה שלא כן אצל צדיקים גמורים, שהם מתקרבים לקדוש ברוך הוא בכמה שנים. וכן בדוד, כתוב בדוד זקן, מלך דוד זקן בא בימים. שזאת אומרת שגם הוא, ההתקדמות שלו הייתה התקדמות הדרגתית, עלה ממדרגה למדרגה. אבל בעלי תשובה, מיד שהוא עולה, הוא נדבק בקדוש ברוך הוא. כך אומר הזוהר. כלומר, יש איזו מעלה מיוחדת לבעלי תשובה, שבשעה אחת הם עולים, דבר שאיננו אצל צדיקים גמורים, שעלייתם היא הדרגתית, הם עולים ועולים ועולים ממדרגה למדרגה. כלומר, יש קצת מעלה בצד הזה של בעלי תשובה, שהם עוקרים את עצמם מהמפולת שהם היו בה, מהקלקולים שהם היו בה, בהם, והעקירה הזאת, כלומר ההתגברות על השלילה והיציאה ממנה, זה מעלה את האדם עליות גדולות מאוד. ואדם עד כדי כך, שבבת אחת מלא תשובה, יפה, כן. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. על זוהר לא מתכוון להגיד שאין איזה צד מעלה גם בעלייה הדרגתית, שהיא מבוססת, שהיא איתנה, שהיא יציבה, שהיא בטוחה. כאן הוא רצה לעמוד על הנקודה הזאת של העקירה, שאדם עוקר את עצמו מאיזה מקלקולים, אז בבת אחת יכול אדם להידבק ולעשות איזו קפיצה, מהפכה כזאת בנפשו, בבת אחת הוא יכול לעלות למעלות גדולות. וכאילו, השם שמואל מביא את הדבר הזה, להגיד לנו, כלומר שהתגברות על שלילה, היא מעלה לקודש. דבר שבמבט ראשון, זה לא נראה כך. במבט ראשון נראה, מי שהתגבר ולא חטא, ברוך השם, לא נפל. יצא מזה. היה לו קשה מאוד, התאמץ מאוד, אבל בסך הכל לא הרוויח שום מעלה, רק ניצל מצרה גדולה מאוד. אם הוא יתאמץ על זה מאוד, יש לו שכר על זה. אבל לא יתעלה. יש שכר גדול. אם אדם יתאמץ מאוד, יוסף יתגבר ויתגבר ויתגבר ולא נכשל, יש לציין את זה לשבח גדול מאוד, שהוא ניצל מחטא גדול, אבל, ואפילו כמו שאמרתי, אדם מתאמץ, אז מגיע לו הרבה שכר על זה, אבל הוא לא נהיה בגלל זה תלמיד חכם, שלא נכשל בעבירות, ונתאמץ ונתגבר, הוא יכול לתת שיעורים, הוא נהיה אדם עם מדרגות של קדושה, שמשמואל רוצה להגיד, כן, הוא בנה בתוכו כוחות רוחניים, לא שהוא יכול לתת שיעור, אולי שיעור על איך מתגברים. גם זה שיעורים חשובים. אבל הוא בנה לעצמו כוחות פנימיים של דביקות, של דביקות בריבונו של עולם. כי ההתאמצות הזאת, ההשתדלות הזאת לא להיכשל, היא יוצרת, בונה דביקות גדולה מאוד. כי בלעדי זה אי אפשר, בלי הפיתוח של כוח הדביקות, אי אפשר להדוף את כל השלילה. זאת אומרת, אין מצב של ביניים. אם אדם מאוד מתאמץ לא ליפול, הוא מתעלה למדרגות עליונות. השם שמואל עומד על עוד נקודה כאן בעניין. המדרש אומר, יודע השם ימי תמימים זו שרה, שהייתה תמימה במעשיה. הוא אמר רבי יוחנן, כעדה עגלתה תמימתה, כמו עגלה תמימה. מה כאן דברי המדרש? עוד במדרש כתוב, אשת חיל עטרת בעלה, אמר רבי יחא, בעלה ניתתר בה, והיא לא ניתתרה בבעלה. כלומר, בעלה אברהם אבינו, אשת חיל, זה מדובר על שרה, עטרת בעלה, היא עושה עטרת לבעלה, היא עושה קטר לבעלה. הוא נשתבח בה, היא לא נשתבחה בו. רבנן אמרו, מרת לבעלה, בכל מקום האיש גוזר, ברם אחה, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. ברש"י, מכאן שהיה אברהם תפה לשרה בנביאות. צריכים להבין את הדברים הללו. מה המדרש רוצה להגיד? שמעלתה של שרה עולה על מעלתו של אברהם, ככה משמע בדברי המדרש. שמעלתה של שרה, היא אומרת, ואברהם, הקדוש ברוך הוא אומר, אברהם צריך לשמוע בקולה של שרה. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אנחנו יודעים שגם אברהם היה נביא. כן, השבט אשת האיש, מתפלל לך, כי נביא הוא. אברהם נביא, אברהם גם, הקורא בשם השם, הוא הבונה מזבח, הוא... איך להבין את הדברים. זה מתאים למדרש הקודם שאנחנו הזכרנו, שהשלם מביא, שכאן ההתעסקות בשרה, התעסקות מיוחדת, היא זוכה שמרת המכפלה נקנית בשבילה, בשבילהם, אבל על ידה. אברהם אבינו היה איש החסד. אברהם אבינו, מעלתו הייתה, הוא פורץ דרך. הוא הראשון. הוא ראשון המאמינים, הוא גדול המאמינים. הוא קורא בשם השם. והולך ממקום למקום, ומשמיע את דבר השם בעולם. בונה מזבח וקורא בשם השם, ובונה מזבח וקורא בשם השם... ובמקום אחר קורא בשם השם אל עולם, הוא, אברהם, הוא על ידו נודע לעולם שיש ריבונו של עולם. הוא הולך נגד הזרם, אברהם העברי. הוא בצד אחד וכל העולם כולו בצד השני. אף אחד לא היה מאמין באמונה הזאת שאברהם מגלה בעולם, ואברהם וכל העולם עובדי אלילים, ואברהם בא ומורד בכל ההשקפה של העולם ופורץ דרך חדשה. הוא יזם, הוא אקטיביסט, הוא פעיל, הוא משפיע, והוא לא בא לבד לארץ ישראל, הוא בא עם רבים, כמו שהרמב״ם אומר בהתחלת הלכות עבודה זרה. רבים מאוד, הרבה אנשים כבר הושפעו ממנו, זה כבר היה... עם אלוקי אברהם, כבר עם שלם, כאילו ציבור שלם, הולך בדרכו ומושפע על ידו. אברהם מידתו מידת החסד, חסד לאברהם. מידת אהבה, אברהם אוהב את ריבונו של עולם. שרה מידתה אחרת, אולי. היא משלימה את אברהם. היא יודעת לעשות הבחנות בין בין נעמה לבן שלה. גרש את בן נעמה, כי לא יירש בן נעמה הזאת עם בני יצחק. אברהם רוצה שכולם יהיו טובים. לרומם את כולם. הוא אין לו גבולות. שהוא מידתו מידת החסד. ושרה מידתה מידת הבחנה, מידת לעשות הבחנות, מה כן, מה לא. כן? אחד משלים את השני. צריך את שניהם. אי אפשר לעבוד את השם רק במידת אהבה, צריכים גם לעבוד את השם במידת היראה. אי אפשר לעבוד את השם רק במידת החסד, צריכים גם במידת הדין. לדעת את הגבולות של כל דבר. חסד ללא גבול, הוא יכול להיות יותר מסוכן שם מאשר ללא חסד כלל. הוויתורים, המידת הוותרנות הבלתי מוגבלת, זה תכונתה של עבודה זרה, אומר הרב באורות התשובה. לכל דבר צריך להיות השיעור הנכון, הגבול הנכון בכל מקום. צריכה להיות מידת חסד מאוד מאוד, וגם אפשר לפנים משורת הדין, אבל צריך לדעת בכל זאת את הגבולות. ושרה היא יודעת לתת את הגבולות. יש לה את היכולת הזאת, ובמובן זה היא מיוחדת. ואברהם צריך לשמוע בקולה. אני זוכר שאצל הרב ציודה הסתובבו כל מיני אנשים, ביניהם אנשים נורמליים, ביניהם היו גם כאלה שלא כל כך, אבל הוא קיבל את כולם. וגם בחורים כאלה שפעמים הוא דיבר איתם שעות ארוכות, ואני פעם שאלתי אותו, הרב, חמל על הזמן. האדם הזה, לא יודע אם זה נכון כל כך להשקיע בו כל כך הרבה, כי הוא לא כל כך, לא רוצה לפרט, כן? אז הוא אומר לי, כך הוא אמר לי בשיחה אישית, הוא אמר לי, גם אשתי הייתה לפעמים אומרת לי, שאתה לא צריך להשקיע באנשים האלה כל כך, לפעמים היה לילות שלמים, יושב, מלמד, מדבר עם בן אדם אחד. הוא אמר, כל מי שרוצה, אני נותן. כל מי שרוצה לשפוע, להקשיב ולשמוע, אני נותן. אנחנו ממשיכים הלאה. יצחק הוא ממשיכו של אברהם אבינו, ורבקה ממשיכה של שרה, אבל כאן הדברים קצת משתנים. יצחק יש לו אופי לגמרי אחר. מפשט של תורה, יצחק הוא אדם כזה מופנם, עובד את עבודה, את ריבונו של עולם בתוכו. הוא סידור השידוך, אבא שלו מסדר לו. אחר כך, בענייני הברכות, רבקה מתערבת ועושה שם סדר את מי לברך, את מי לא לברך. ואחר כך רבקה אומרת לו, אולי שיעקב ילך למשפחתה, כאילו רבקה מנהלת את העניינים, ויצחק הוא נותן לה לנהל את העניינים. הוא עוסק יותר ב... בהתרוממות. אחרי פרשות הבאות אנחנו נפגוש את הדבר הזה. הוא גודל מאוד, מצליח מאוד. כל הצלחות שמדובר כאן כביכול הצלחות גשמיות, זה לא הצלחות גשמיות, זה הצלחות רוחניות. ואיך הוא גודל, הוא מתעלם, ממילא מושפעים ממנו אנשים אחרים. אברהם אהר נקרא, יצחק שדה, זה מציאות אחרת. אברהם מלמעלה משפיע שפע, זורם שפע של חסדים. יצחק הוא ככה יותר צא באיזה מקום, לא מלמעלה, אלא מתוך עצמו מתעלם מלמטה למעלה. עבודתו של יצחק הוא אפילו עיקר עניינו של יצחק, שאנחנו מכירים, הדבר הכי הכי גדול שנעשה, זה הוא נעקד על גבי המזבח. הוא לא עשה את הפעולה, אברהם הוא עוקד אותו, אברהם הוא הפועל, ויצחק הוא המקבל, הוא הנשמע, הוא המתבטל כלפי הגדולה האלוקית, הוא המוסר את נפשו לריבונו של עולם. זה סוג עבודה שונה מהעבודה של אברהם אבינו. עבודה של אברהם אבינו, פעילות, עשייה, יצירתיות, יצחק מבטל את עצמו כלפי ריבונו של עולם. כל הזמן הוא עוסק ב... בהתרוממות פנימית כזאת של להיות נשמע לדבר השם. וזה כמובן גם כן דרך שדרכה יכול אדם לפעול הרבה מאוד בעולם. ראשית כל מעצם היותו מדובק ועובד השם בצורה כזאת. זה כבר כשיש מציאות כזאת של חלק מהמישהו בעולם שהוא ככה מתבטל כלפי שמיה, אז זה עושה שכל העולם כולו. יש בו חלק שמתבטל, זה פועל על, זה מייצג את מציאות בעולם. וכמובן שזה גם פועל על באופן כזה שמושפעים ממנו. יש אנשים שהם יוצאים החוצה להשפיע, ויש אנשים שעצם ההתעלות שלהם גורמת שרואים שהם מתעלים, לומדים מהם ומושפעים מהם ומתרוממים מהם, בלי שהם בעצם עושים את הדברים בצורה אקטיבית, אלא עצם ההתעלות שלהם היא מושכת את אחרים ללמוד מהם ולהתעלות מהם. זה יצחק. רבקה היא אחרת. רבקה היא גם, היא ממשיכה את דרכו של אברהם בעצם. היא עושה חסדים. הדבר, הפגישה הראשונה של, עם רבקה בתורה, זה היא עושה חסד. ואתה מהר, ואתה רואה את קדם מעל שכמה, ואתה אומר שתה, וגם לגמליך השתקה, ואתה רוצה, ואתה שקה עוד את הגמלים וכו', היא עושה את העבודה, עבודת החסד בשיא השלימות. זה הדמותה של, של רבקה אמנו. הווה אומר שכאן קצת הדברים משתנים, ואחד כאילו יצחק משלים את הצד השני של אברהם, רבקה משלימה את הצד של, של שרה, הם שני, הם דומות ומשלימים. יצחק דומה מאוד לאברהם, אבל שונה. הוא דומה מפני שהוא ממשיך את הדרך הזאת, אבל הוא מוסיף איזה גוון, גוון נוסף בדרך עבודת השם. יעקב הוא כבר מציאות כזאת של, יש בו את התכונה הממוזגת. יעקב מידתו מידת האמת. יש חסד, יש דין, כן? יש מידת אהבה, יש מידת העירה. וכמובן שכל אחד יש בו משני, מה של מה יותר דומיננטי. אברהם הוא אברהם הוא אבי, אבל אתה ידעת, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. ויצחק הוא מידתו מידת העירה, אבל כמובן שיש בו גם מידת אהבה, אבל הדבר היותר בולט ומייחד אותו זה מידת העירה. והנה יעקב הוא בעצם כולל בתוכו את שתי, את היחד של המידות, את המיזוג של המידות, מידתו, מידת תפארת, מידה מחברת, מידת האמת. אז יש לו שתי נשים שהן מייצגות את שני החלקים גם יחד. כלומר, בעצם האבות ככה, יש לנו איזה סדר מסוים. אברהם אוהב, מידת האהבה, שרה משלימה את הצד, את הצד הדין, ההבחנה, הגבולות. רבקה חסד, יצחק יותר עירה, ויעקב הוא משלים את הדברים משני הצדדים. אז יש לו גם שתי נשים. וכל אלה קבורים במערת המכפלה. אנחנו בימים האלה איננו נשואות לחברון, על כל ההתמודדות שם, על הבניין, קראו לו זה בית השלום, אז עכשיו האחרים מחרים הפכו אותו לבית המריבה, שהקימו אותו, קראו לו בית השלום. בגלל קדושת המקום, קדושת המיוחדת של חברון, ששם נקבע הקשר הקבוע שלנו לארץ ישראל, אז יש גם קשיים, בגלל הגודל של העניין, קשיים בחזרה ובהחזות בעיר הקודש חברון. אני זוכר שכשהקמנו את היישוב כאן, אז אחרי כמה שנים באו אליי, אמרו לי, אולי כבר כדאי להכין כאן מקום, בית חיים, בית קברות. אמרתי, לא, כאן זה מקום של חיים. גם יש במדרש ככה, ואנחנו קרובים לירושלים, ולמה כאן? אני לא רציתי שיחנכו כאן בית קברות. באופן מיוחד, לפני שיש צורך, אז סתם לתכנן דברים שמוטב שלא יהיו, לא צריכים לתכנן דברים כאלה. אחרי זה, אני לא זוכר אם זה היה אחרי שמי שנפטרה וקבענו כאן בית קברות, או קצת לפני כן, אני סיפרתי לאמי, זיכרונה לברכה, שאני לא רציתי את הדבר הזה. אז אמי אמרה לי, מה פתאום? אמי, היא הייתה גדלה, מימי נעוריה הגיעה לבלפוריה, לכמה שם היא גדלה בימי נעוריה, בעמק. והיא אמרה, לא, מה פתאום? בית קברות זה עושה קביעות. קביעות. החיים הם מזזים, אבל אחרי החיים יש, כאילו זה מאוד, כאילו יישוב שיש לו בית קברות, יישוב בוצק. לא הכרתי את הרעיון הזה מקודם. אבל כנראה שזה ככה. הנה, הקשר שלנו עם ארץ ישראל, תקופה ארוכה, אנחנו נותקנו מארץ ישראל, אבל האבות נשארו פה. קבועים. זה קשר של בכוח, לא כל קשר של בפועל, ממש, אבל קשר יסודי, עמוק, שורשי. אנחנו ממשיכים בפרשה. אז הזכרנו את הפסוק, ואברהם זקן בא בימים. שיש סדרי עבודת השם, יש עבודה שבא בימים. זאת אומרת שאדם בא עם כל הימים איתו. הוא לא בזבז אף יום. כל יום ויום היה מנוצל באופן מלא. קראתי איזה סיפור שאחד בא לאיזה יישוב, והוא רואה שם בבית הקברות שכתוב שפלוני חי 36 שנים ושלושה חודשים ושלושה ימים. ופלוני חי 42 שנים, וכולם בקיצור ימים. מה קרה, מה יש בה? הלך לשאול, מה זה הדבר הזה? ובכלל, מי כותב דבר כזה, איזה מין סדר כזה כתיבה, כמה ימים, כמה חודשים, כן? כותבים לפעמים את שנת הפטירה, כותבים את שנת הלידה, או שנה כללית, לא כותבים פרטים. ולמה זה כולם כל כך קיצור ימים? אמרו לו, לא. כל אחד כאן במקום שלנו, כל אחד רושם כמה שעות הוא ניצל בכל יום. ואחר כך כשעושים סיכום, כשהוא גמר, כשסיים את חייו, אז יש רשימות, כמה שעות הוא ניצל כל יום, וכמה ימים, וכמה שבועות היו מנוצלים, ועושים סיכום, ואת זה כותבים, כי שאר הימים מה שהוא חי, זה לא נקרא חי. היתר, מה, השעות, הימים שהוא עבד את השם בהם, הם שעים שהוא חי בהם. אברהם זקן בא בימים, כל הימים באים איתו, לא נשאר אף יום שלא נוצל כפי שהיה, כפי שאפשר לנצל אותו. והשפת אמת מוסיף עוד, בא בימים, פירושו של דבר, אדם יכול לנצל את כל הימים, ללמוד כל יום, להתקדם, לא לבזבז את הימים, בכל יום אדם מתרומם לאיזו התרוממות מסוימת, איזו הערה רוחנית מהירה בו, מחר הערה אחרת, אבל אברהם זקן בא בימים, זאת אומרת, כל ההערות, כל מה שכל יום הוא התעלה, זה נשאר גם למחרת. וכל ההתעלויות מיום ליום, הם הצטברו, והלכו ועלו. לא רק שהוא פשוט ניצל את הימים ולמד ועשה מצוות ומיצה את כל הימים, אלא הוא מיום ליום צבר עוד ועוד את ההתעוררויות, את ההערות הרוחניות שהלכו ונצברו. זה אברהם זקן בא בימים. והשם ברך את אברהם בכל. אז כבר חז"ל אומרים, מה זה בכל? מחפשים ביור. בכל. הייתה לו בת, כי אם אין בת אז יש איזה חיסרון. לא הייתה לו בת. עוד פירושים יש בדברי חז"ל. השם ברך את אברהם בכל. בכל, זה צריך להיות בכל, כפשוט. בכל, ממש, בכל. הזכרנו את זה לפני, בפעם הקודמת, ביור חדש. אברהם אבינו היה בבחינת שיוויתי השם לנגדי תמיד. כל דבר שהוא ראה בעולם, הוא קישר את זה. זה לא במקרה הוא ראה אותו. זה בא לתת לו משהו. הקדוש ברוך הוא בירך את אברהם בכל, שהוא השתמש בכל מה שהוא נפגש איתו לעבודת השם. ההסתכלות שלו הייתה על העולם, שהכל הרי מעשה השם, וכל מה שקורה זה לא מקרה, וכל מה שהוא פוגש בדרכו, זה בא לתת לו איזה, זה ריבונו שלו מפגיש אותו עם הדיבור הזה, עם האירוע הזה, הוא שומע איזה דבר, הוא רואה איזה מראה, נפגש באיזה קושי, נפגש באיזה הצלחה, מכל דבר אברהם לומד, משתמש בזה בעבודת השם. כל העולם משרת אותו לעבודת השם. השם בירך את אברהם בכל. כל המציאות כולה היא כביכול משרתת אותו. זה, אלה היו אבות, שהם נקראים המרכבה, מרכבה. כלומר, הם תמיד, למה הם נקראים במיוחד אבות מרכבה? כי הם ביטלו את עצמם כלפי ריבונו של עולם, וכל מה שהם עשו היה כמרכבה לשכינה, להראות את כבוד השם בעולם. הכל היה עבודת השם, הכל היה מצוות. וממילא גם מובן לנו המאמר חז"ל שאומרים שיפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. שיחתם של עבדי אבות באריכות גדולה מאוד, ואפילו בחזרות קצת. ותורתם של בנים, לפעמים דברים נלמדים מדיוק של אות אחת. זה דברי תורה. למה לא נכתב בהרחבה? רק רמז, רמז קל. הלכות חשובות, מרכזיות, הם לפעמים ברמזים קטנים מאוד. ומה שעבדי אבות, לא אבות, עבדי אבות, יש להם סיפור, הסיפור הזה בהרחבה או בפירוט. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. כי עניינו של האדם בעולם זה דביקות בריבונו של עולם. איך מדבקים מהקדוש ברוך הוא? על ידי שעושים מצוות. על ידי שהולכים בדרכיו, על ידי שלומדים ממידותיו. כך אפשרית, זאת הדביקות, זאת האפשרות להידבק בקדוש ברוך הוא. כל הפעולות הללו הם גילוי של דביקות. אם אדם עושה מצווה, הוא מגלה של דביקות. יכול להיות מצב כזה שאדם עושה מצווה ועם מצוות אנשים מלומדה. שאדם אומר קריאת שמע והוא חושב על דבר אחר. שזה הדבר הכי שצריך בו לכוון. והגמרא אומרת שאוי ואבוי למי שלא מכוון. אם אדם לא מכוון ורוצה לחזור ולהגיד עוד פעם פסוק שמע ישראל, אסור להגיד פעמיים. שואלת הגמרא ודימה לא כיוון, אז הוא צריך עוד פעם לחזור לכוון. אומרת הגמרא, לא כיוון, מקים אותו בפטיש שלא מוציא דם, פטיש של 5 קילו על הראש. מה זאת אומרת? מה הפירוש לא כיוון? הגמרא לא מקבלת את העובדה שאדם יגיד קריאת שמע ולא יכוון. לא יכול להיות כדבר הזה. אז סיפרתי את הדבר הזה לתלמידים, אמרו לי ואולי בכל זאת לא כיוון. אמרתי, אין דבר כזה. הגמרא אומרת שאין דבר כזה. אז הם שאלו בכל זאת. אמרתי לי, בכל זאת אין דבר כזה. לא יכול להיות שאדם הולך עכשיו לקבל עול מלכות שמיים, ותגיד את הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ולא היה מוכן נפשית למה שהוא הולך להגיד. זה לא בא בחשבון דבר כזה. אבל יש מציאות שאדם עושה מצוות אנשים מלומדה. שאדם מקיים הרבה מצוות, ואפילו כל יום אומר, ואהבת את השם אלוקיך, וזה מילים. וזה לא, לא, לא מבטא אהבה פנימית שאדם באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו. הראיה שהוא לא מתנהג ככה. אם היה אוהב את השם בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו, זה ההתנהגות הייתה לגמרי אחרת. זאת אומרת שיכול להיות אדם מדקדק במצוות ו... ועושה הכל מה שצריך לעשות, וליבו לא דבוק בעוצמות אמיתיות בריבונו של עולם. כן דבוק, לא, אני, אי אפשר לעשות את כל המצוות בלי מינימום של אהבת השם, בלי מינימום של יראה, אי אפשר לעשות. אדם לא יעשה את זה, אבל גדולת אהבת השם וגדולת היראה יכולה להיות שהיא לא נמצאת, למרות שאדם מדקדק ומקיים מצוות. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. עבדי אבות חיו אמונה. עבדי אבות זה אומר שאבות. האבות היו כל כך דבקים בריבונו של עולם, עד שזה גם עבדי אבות זה היה אצלם ככה. אפילו עבדי אבות, זה מראה גדולתם של האבות, שהם אבות היו דבקים בקדוש ברוך הוא, חיו אמונה. והנה השיחה הזאת היא מוכיחה. הולך העבד ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מיד עונה לו. זה ממש מי שמתבונן בסיפור הזה, ממש מרגש עד מאוד. ואני טרם אחלה לדבר. והנה רבקה יוצאת. הוא מדבר לקדוש ברוך הוא, מבקש, מתחנן, בטח עם דמעות, הקדוש ברוך הוא תענה לי, איך אני אסתדר פה בעיר הזאת, שאני לא מכיר שום דבר, אני צריך עזרה, אני... ורק... הכל הרי אתה משגיח, הכל תלוי בך. והנה מיד, תגובה, רבקה יוצאת, והוא שואל, ועד שאפילו בני המשפחה שם, שהם רחוקים מקדושה ודבקות, הם אומרים, מהשם יצא הדבר. רואים שזה מהלך אלוקי. האבות חיו חיים אלוקיים. חיו בדבקות גדולה ומלאה. הסיפור הזה הוא מבטא את הגודל הזה של הדבקות, גודל הזה של האמונה, של האמונה הטבעית הזאת, שהאבות עבדו. שיחתה, ואנחנו הבנים, מתאמצים מאוד על ידי עבודת השם להגיע אל המדרגה הזאת של הדבקות של האבות. הטבעיות הגדולה של האבות היא הייתה עוצמה עצומה. לא, ואנחנו קיבלנו תורה שהיא כמובן מתנה גדולה מאוד, שעדיין לאבות זה לא נמסר, הציוויים הללו. וגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. ויש כאן צד מעלה לבנים שהם נצטוו, שאנחנו נצווינו בהר סיני, נצווינו לקיים את כל המצוות. האבות לא היו מצווים. הם היו עושים, אבל לא היו מצווים. זאת מדרגה אחת, אבל דביקות עצומה של האבות. והבנים מצווים ועושים, וממילא אנחנו, מה שאנחנו עושים, יש לה מצוות עושים. את המיוחדות של הערך של מצווה ועושה, שמתגלה כאן רצון השם באופן כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. ואנחנו מחכים ומצפים לימים שיבואו, לימים הקרובים אנחנו מקווים, שישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. שיתאחדו ביחד האבות והבנים, דהיינו, הגדולה של עבודת השם של דבקות של האבות, יחד עם העול המצוות והציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה את הבנים, כלומר יחד עם העבודה הכללית הזאת, שהאבות עבדו יותר בצורה, בצד הפנימי, הרוחני, הנשמתי, ואנחנו בצד המפורט והמודרך והיורד לכל פרטי הפרטים של הדרכת התורה, של פרטי הדברים. וזה עניינה של הגאולה האחרונה. ששיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. עבודה שאת השם שלמה מהשורש של הדביקות הפנימית עד המימוש בפועל של כל הפרטים ללחותם כמבואר בתורה ובהלכה. ויהי רצון שנזכה במהרה להתממשות הפסוק הזה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, ושיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם.